טוב, אז נגיד השיעור לילוי נשמת
בפועל.
הוא נפטר?
לא שמעת?
לא שמעתי שנפטר, שמעתי שהיה מאוד חולה. אחד הראש אישי במיר, לא מה שכיוונתי, לא האישה מיוטניאל. כן, משפחת מאיר.
דפנה,
כן. וגם לרפואה שלמה, לכל אלה שצריכים רפואה שלמה. שני בנים שלי למדו באותניאל, אחד עדיין שם, ויש איזשהו קישור מצמרר לא משני המקרים. גם רב פרומן, לא יודעים, הוא לימד הרבה שנים באותניאל. וכשהבן הזה הוא עדיין נמצא שם, זה מהסוג שלא יוצא מישיבה, עכשיו הוא מלמד שם. אז כאשר הוא התחתן, אז רב מנחם היה מאוד מאוד חולה, והוא בעצמו, ולא רצו אפילו להגיד לו שיש חתונה, שלא יכול להגיד, אז ביקשתי מבן השני שהיה תלמיד שהבן שלו, רב שיבי, אז הוא אמר בסדר, אני אקח אותך לחתונה, אז הוא הביא אותו, אז שוב ממש בכיסא גלגלים, בלי כוחות, אבל בכל זאת הגיע. אז אני הייתי מסדר קדושין, אני חיתנתי אותם, ואז ענו לו להגיד ברכה, אבל לא אחד משבע ברכות, אז לא יודע אם אתם ראיתם רב מנחם בחתונה, אבל הוא אמר, אני אתן לכם ברכה מספר הזוהר. אז עכשיו אני אגיד לכם מה הוא אמר. אני חושב שחצי מהאנשים שהיו שם, איך הוא יכול להגיד דבר כזה, וחצי שני, איזה דבר יפה מה שהוא אמר, אבל בכל זאת, בגלל שהיה רב מנחם, הוא היה יכול להגיד כל דבר, ואנשים קיבלו את זה. רב מנחם פרומן. אז הוא אומר ככה. עכשיו התחתנתם לפי הגמרא, לפי התלמוד בבלי, לפי התורה, לפי ההלכה, לפי השולחן ערוך. אז עכשיו נעשה עוד טקס קידושין לפי הזוהר. אז הוא פתח את הזוהר לאיזשהו דף, אם ממש צריכים אני יכול לפנות אתכם לדף. אז הוא הגיע לקטע שהאדם הראשון אמר לחווה, כשהקדוש ברוך הוא הביא אותם ביחד. אז הקטע היה ככה, הוא אמר, לורד, הרי את מקודשת לי, הרי את אשתי, וכל הנשים האחרות בעולם, לא יודע איזה כמות היו באותו התקופה, שהן נחשבות אצלי כקוף. זה היה... זהו. אז הוא אומר, אז עכשיו תגיד את זה, אז הוא אמר את זה, הרי את אשתי, וכל הנשים בעולם חוץ ממך כקופים.
זה כתוב בזוהר?
כן, כתוב בזוהר. אז זהו, זה חצי אהבו, חצי מה, 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 מה.
האישה
אהבה. לא, זה בוודאי, זה בוודאי. אז בסדר, זה היה רב מנחם, וזה באמת הקטמה מצוינת לאישור שלנו, בגלל שאנחנו נתעסק קצת בנסתרות, ורוב השיעור תהיה הבנה לדרך של הגאון מווילנה. אם יש מישהו לא יודע מי זה הגאון מווילנה, אז לדעתי, וכל אחד יכול לחלוק ולחשוב מה שהם חושבים, לדעתי הגאון מווילנה היה הפיגורה הכי חשוב ביהדות. אני רוצה להיזהר להגיד 400 שנה, 500 שנה, זה לא כל כך חשוב, אבל אם זה 423, זה גם כן. זה בן אדם, אולי נגיד ככה, זה דווקא מתאים. אתמול בלילה, אשתי לך אותי להפילהרמונית, שזה דבר מצוין, בגלל שאיזה גיל אתה, אתה תרגיש צעיר שם, בגלל שרוב האוכלוסייה... מה? נכון, הרבה, אני בסדר, הרגשתי מאוד צעיר וגם מאוד תרבותי, אבל לכינו גם את מוצרט אתמול, ווילנה גאון היה המוצרט של היהודים. מה זה מוצרט? שבן אדם בגיל הכי 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 צעיר, שכבר היה לו מוניטין עולמי, והאמת היא שאי אפשר באמת להבין את הגאונות ואת הגדלות של הגר"א. אני אנסה כל מה שאני אגיד עכשיו, מאוד להיזהר, רק להגיד דברים שנאמרו על אנשים שהכירו אותו. זאת אומרת, אחרי זה היה דור שני ודור שלישי של תלמידים ותלמידי תלמידים ותלמידי תלמידי תלמידים שאמרו כל מיני דברים, אבל אלה שהכירו אותו, זה יותר מתאים. זאת אומרת, רב חיים וולוז'ין היה תלמידו, למרות שאני לא יודע, אני לא יודע כמה פעמים הם נפגשו בחיים שלהם. גם יכול להיות שלא נפגשו יותר מ-10 פעמים. הגאון מווילנה לא היה ראש ישיבה, הוא לא היה דיין, הוא לא היה רב עיר, הוא פשוט ישב בחדר קטן בווילנה ולמד כל הזמן. הנס הגדול באמת שכל העולם שמעו ממנו, זה באמת, זה, נכון, הכיר אותו, זה הדבר.
כל הלומד תורה מבפנים, תורתו מחריס תל אביב בחוץ.
נכון.
זה מתקיים, תראה,
נכון.
זה אמן אורבך, שלא תפס שום משרה ציבורית.
היה לו ראש ישיבה לפחות. Okay. היה לו ישיבה, בכל זאת. אבל השירים שלו לא זוכרים.
אבל הוא היה אדם שאמרו שהלוויה הכי גדולה בארץ ישראל הייתה שלו.
נכון.
וזה משהו לא רגיל, כל החוגים.
נכון, נכון. זה גם כן מה שהיה מיוחד. אני חושב מאז רב עובדיה כבר בכמות אנשים כבר על הכמות. בכל זאת, הגאון, אני אגיד דברים פשוטים, ממה שאנחנו מבינים מאלה שהכירו אותו, הוא שלט על כל חומר רבני שקיים. מה זה שלט? הוא שלט כמו, ואני באמת מנסה לא להגזים, כמו שאתם שולטים על השם שלכם, ככה באמת הוא שלט על החומר.
ישר והפוך.
זה נכון, זה בדיוק ככה. אם אני אומר את המילים, פותח את ידיך, אז כל אחד פה יודע מה המילה הבאה. אבל מה המילה לפני פותח? אז על זה אנחנו צריכים להתחיל לחשוב, ללכת אחורה, למצוא את המילה הזה.
זה דווקא לא דוגמה טובה.
אז איזה דוגמה?
לא,
לא, המילה לפני פותח. המילה לפני פותח. אז נכון, אז בכל זאת צריכים להגיד לעין עד סוף ה... כן, וטוב שלא השתמשתי באות אחר, אבל בסדר. האות שנעלם שם. אבל בכל זאת, ככה כנראה הוא ידע את הדברים. שרב חיים וולוז'ין מספר שהוא הגיע ואמר, אני סיימתי על מסכת סוכה, לא יודע כמה פעמים, ואני... כאילו תבחון אותי, אז הוא שאל, נו, כמה פעמים אביי ורב חוקים? כמה פעמים רבי שור ורבי אלעזר חוקים? כמה פעמים? אז הוא ענה לו על כל השאלות האלה, וגם כן הוא נתן לו רמזים מהתורה, כמה פעמים יש סוכה כשרה, וכמה פעמים יש סוכה פסולה במסכת סוכה. אז הוא אומר, הכשרות כגמטריה של סוכה עם וב, וזה כמו הגמטריה של סוכות חסר, בליב. אז ככה הוא התחיל להגיד דברים, ולא, זה פשוט ידע שאנחנו לא יכולים להבין. אבל, יש ספר אחד, יש לי בבית, אפשר לחפש את זה. זה ספר שזה נקרא ספרה דצנותא, הספר של הצנועים כאילו, זה חלק מהזוהר, זה חלק מיוחד של הזוהר, זה חלק מהזוהר, בסדר, אני לא הולך לתאר יותר מדי, אבל הגר"א כתב פירוש על זה, וספרה דצנותא, והרב חיים מוולוז'ין כתב הקדמה. ובהקדמה הוא ניסה להסביר מי זה הווילנה גאון, הגאון מווילנה, מי הוא בבחינת הקבלה, בין היתר שם, שוב, זה בן אדם שהכיר אותו, הוא אמר שהגאון מווילנה שלט לא רק על כל תורת הנגלה, גם כן על כל תורת הנסתר, וכל כתבי הזוהר, וכל כתבי האריזל, וכל זה, ואפילו שם מספר שהגאון סיפר לו, שפעם הוא התחיל לעשות גולם, והוא אמר שהוא הפסיק בגלל שהיה לו איזשהו סימן מן השמיים, והגאון אמר שבוודאי בגלל שהסיבה שעצרו אותי, שהייתי צעיר מדי. אז הוא שאל, בן כמה אתה? הוא אמר, לפני הבר מצווה. וזה רב חיים וולוז'ין כותב את זה. זה רב חיים וולוז'ין כותב את זה על, 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 על הגר"א. ושוב אני אומר, אותו ספר דצנותא, אני יכול להגיד לכם קטעים משם שתפלו מהכיסאות, בין היתר שהוא אומר, אם הבנתם את מה שכתבתי עכשיו, אתם יודע בדיוק מתי שמשיח יבוא, אבל אני משביע את הקורא בשם אלוקים יתברך, שלא לגלות את זה לאף אחד. אז אני לא יכול להגיד לכם מה כתוב שם. אבל אני יודע בדיוק מה הוא כותב שם. אני יודע בדיוק מה הוא כותב. אני יודע בדיוק מה הוא כותב שם. אני יודע בדיוק מה שהוא כותב שם. זה כל מה שאני אגיד. אני יודע מה... אם אתם רוצים אני אסביר, אבל לא עכשיו.
רק אם זה קרוב
And in Matem Ratzim, and he has veered called Masha Homer of a low Akshav. Of a Becholzot, Bechol. בסדר, אז אפילו אם זה לא נכון, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אם זה לא נכון, אתם מתחילים להבין במה מדובר. אז אנחנו נלמד בלי נדר היום שני קטעים של הגרא, אחד, בסדר, לא אגיד יותר, אבל בואו... נכון, בגלל זה עשיתי את זה, נו. משפחה מתלמידי הגרא, היא לא היחידה פה, נכון.
אז היו אומרים תמיד שהגרא מנגח, הגרא מנגח את אחד הראשונים.
נכון, נכון.
זה לא הנשמה של דורות אחרונים, זה משהו אדיר.
לא, גם בבחינת הלכה, הוא הגיש בסדר לחלוק על רש"י, לחלוק על הגמרא, לחלוק על השולחן ערוך, לא היה לו שום בעיה. וקיבלו את זה. היום היו מסתכלים עליו כרב רפורמי, לא יפה להגיד, אבל איך אתה מעיז להגיד דברים כאלה? אבל בכל זאת, הגרא, בסדר. בואו נלמד. נכון. וגם על הכבש שלו כתוב החסיד. החסיד אליהו. אז בסדר. אז בואו עכשיו נלמד. מספיק סיפורים, נכון? למרות שאוהבים סיפורים יותר. אוקיי. בסדר, אנחנו בפרשת בשלח, נכון? נכון. בפרשת בשלח זה מתחיל ויוגד למלך מצרים כי ורח העם, ויפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את יתרו מעבדנו, ויסור את רכבו ואת עמו, לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים, ושלישים על כולו, ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירבדוך אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. בסדר. זה אנחנו כולנו מכירים, זה התחלת הפרשה. בכל זאת יש משהו מעניין. איך ממש מתחיל הפרשה, והיא בשלח אדם, ולכן, איזה כיוון הולכו? כי קרוב הוא. אז היה איזשהו דרך ממש קצר, יותר קצר, להגיע לארץ ישראל, פשוט, אנחנו מבינים, הולכים עם החוף, עולים עם דרך החוף, דרך ארץ מצרים, זאת אומרת, דרך עזה, עם היה... אז בסדר, אז נזיז את סיני למקום אחר, מה? סיני זה הבעיה. בסדר. אז היה אפשרות ללכת פשוט עם החוף ולות עם החוף, בכל זאת מבינים למה ללכת עם החוף יותר קל מלכת דרך המדבר. אין מה לדבר פה. אבל כתוב שבגלל שם יראו מלחמה ויחזרו למצרים. זאת אומרת, הם לא בשלים, הם לא מוכנים. הפסוק הזה זה הפסוק הכי מפחיד בכל ספר שמות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו אומרים חישב את הקץ, הוא יודע שאנחנו לא מוכנים. אנחנו לא מוכנים להגיע לארץ ישראל. כל מה שתגיע עכשיו, שבחית הזה וחית הזה וטעות הזה ועניין הזה, כל זה נובע מהקדוש ברוך הוא, הידע האלוקי שאנחנו לא מוכנים. לא מוכנים. ואחרי זה, כשהזוהר הקדוש אומר שהגענו לממתת שערי תומה, והקדוש ברוך הוא צריך להוציא אותנו, ולמה הוא הוציא אותנו אז? למה חישב את הקץ? למה לא 400 שנה? בגלל שאנחנו לא יהיו מסוגלים לשאר שם עוד דקה הזו, אבל עובדה שאנחנו לא מסוגלים להישאר שם, זה לא אומר שאנחנו כן מסוגלים ללכת לארץ ישראל. אז כנראה שכל מה שהולך בסדר, שהולך לא בסדר, לא בדרך הישרה, עכשיו אנחנו מבינים למה, בגלל שאנחנו לא יהיו מוכנים, אז הקדוש ברוך הוא אומר את זה, הוא יודע את זה. זה דבר מאוד מאוד פשוט. בכל זאת, אנחנו יוצאים, אנחנו לא בשלים למלחמה. זה ממש הפסוק הראשון בשלח את העם. בסדר. בכל זאת, עד סוף הפרשה, יהיה לנו מלחמה. אז גם זה קצת שאלה. אנחנו, בסדר, נשאיר את זה. אז קודם אנחנו נקרא את מקור 2, שזה קטע בהזוהר. אנחנו נבין אולי כל מילה שישית או שביעית פה, וזה בסדר. ומה שחשוב לי זה לא הזוהר בעצמה, אלא הפירוש של הגרא לזוהר, על זה, זה מה שחשוב לנו היום. אבל נקרא קצת. ואילנה דעץ הדת, טוב ורע, נו, אתם למרות שאולי לא מכירים את הארמית כל כך טוב, את זה אנחנו הבנו, אילנה דעץ הדת, טוב ורע, צריך למעבד בפירוד בין טוב לרע. אז קודם כל, שיש עבודה לעשות. אז אני רוצה קודם להזכיר, אני יודע, כל דבר שאני בולט, כבר שמתם לב, יש עניין של עבודה שצריכים לעשות שם, בגלל שהבעיה של העץ הדעת טוב ורע, זה ערבוביה בין הטוב ובין הרע. זה הבעיה. אז כשמגיעים לעץ הדעת טוב ורע, אז למרות שזה נקרא עץ הדעת, זה, זה, זה כבר פרסום, זה, 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 יש חברי פרסום, פרסום שדאגו לקרוא לזה עץ הדעת טוב ורע. אבל מה האמת? זה לא עץ הדעת, זה עניין עץ הדעת של ערבוביה של טוב ורע, שכבר לא יודעים מה זה טוב ומה זה רע. זה הבעיה של אותו עץ. אבל פה, מה העבודה שצריכים לעשות? לעשות פירוד בין טוב ורע. הדהו דכתיב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, וצריך למבד קיצוץ בי למהב בינה, נש בלו יצר הרע, כי גב נקציץ למיני והרגי בגרסתי. אז באמת העניין פה, הנקודה פה, שלא לעשות איזשהו פירוד בין טוב ורע, כמו שקדש ברוך הוא עשה פירוד בין האור לבין החושך. הדהו דכתיב, ליבי חלל בקרבי, ולקבל מטטרון, אינון מטט פנים טהור. אז אם לא הבנתם בכלל על מה מדובר פה, יש מלאך אחד בשם מטטרון. המלאך שנקרא מטטרון, זה מלאך שנקרא לפעמים בספרי קבלה, שר הפנים. זה המלאך המרכזי שדואג להרבה הרבה דברים. ממטטרון אפשר לקבל את הממתת, ונגיע את המשמעות של הממתת בעוד מעט. אגב, יכול להיות שזה חשוב, יכול להיות שזה לא חשוב. גם בספרות הקבלה, המטטרון שנמצא למעלה, הוא נחשב כבחור, בחור, מישהו צעיר, והוא נחשב, למרות שהוא צעיר, נחשב כמשהו עם הרבה הרבה כוח, ומטטרון נחשב כהכוח הרוחני ליוסף הצדיק שנמצא למטה, למטה. הוא טוב, הוא מצוין. להפך, להפך. אם מחפשים את מטטרון, אז נמצא אצל חנוך, איננו, כי לקח אותו אלוקים, שם על הפסוק תסתכלו בתרגום יונתן, וכתוב, לקח אותו והפך אותו למטטרון. שזה חנוך, שהוא היה יותר מדי טוב, ואנשים, הוא לא היה יכול להיות פה. בכל זאת, עוד פעם אני אגיד את המשפט שאמרתי, שמטטרון נחשב כמי שהוא הבעל הבית שם, שהוא המקום השני, הוא באמת הקדוש ברוך הוא ראשון, אבל הוא אין שני. נכון, אין שני. אבל בכל זאת, מטטרון יש איזשהו כוח. אבל בכל זאת, פה יש ממתת פנים טהור, ומסיטרי דסמאל, ממתת פנים טמא. זה סמאל, מי זה סמאל? זה כוחות הרע, זה שרו של עשיו. אז יש לנו מצד אחד יוסף, מצד אחד, שוב אני אומר, מטטרון וסמאל, או יוסף, או באמת יכול להיות או יוסף, או הכוחות של עשיו. ומנדס זכי לחברי, היי לממתת, מי שיכול, מה זה היי? זה היי, זה חמישה חומשי תורה. מי שיכול לקחת את ההי ולעשות את זה ביחד עם הממתת, פנים לטהור, נכון? אז מה יוצא מזה? ומן דזכי לחברי, היי לממתת, פנים לטהור, דאיו חמישה חומשי תורה, התעביד מתה. אז אתה יכול לעשות מתה אלוקים. זה, מה זה מתה אלוקים? ממתה זה ממתת, זה ממתת. זה ממתת. עוד פעם. אצל הקדוש ברוך הוא יש 50 שערי בינה. אנחנו לא יכולים להגיע לשער החמישים, אצלנו רק אפשר להגיע לממתת. אגב, זה גם כן מאוד חשוב לפי הזוהר, איפה אנחנו התחלנו את הסיפור במצרים, אנחנו הגענו, או לפני היציאה, הגענו לממתת שערי תומה, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, אבל איך הוציא אותנו משם? הוציא אותנו משם עם משה, עם הממתת שערי טהרה, ביחד עם התורה, שאפשר כבר לחשוב, אבל אין תורה. זה מה מדובר פה, אבל בכל זאת, איפה משה היה? משה היה ליד הסנה, וכנראה הסנה יש אותו הלכה כמו שעץ החיים, שזה התורה, ששם החיבור על יד עץ החיים, שזה הסנה, הסנה זה סיני, אני הולך יותר מדי מהר עכשיו.
לא, הכל סינית ממילא.
בסדר, יופי. אז בסדר, עוד מעט, עוד מעט נגיע שכל אחד יבין. אבל שוב אני מנסה קצת, קצת, על ה... קצת להבין את הנקודות האלה, שהממתת שהרי טהרה ביחד עם התורה, זה כבר, זה כבר מייצר או התעביד, עוד פעם עבודה, עבודת קודש, זה הופך למטה, למחאה בלי יצרי בעת עשרה, דיו עשם החיים. וזה כבר נותן את עשר המכות. אז עשר מכות הם נובע מהמטה, ומטה זה כל הכוחות הטוב האלה.
מה הכוונה למחאה?
לתת את המכות. נכון, לתת את עשר מכות. עשר מחאן. והיינו, היוד מאלוקים, אגב, יש יוד באלוקים, ויש ה' באלוקים, ובגינדה יתקורי מטה האלוקים, ובל חי מטה איהובב, דאית מרבה, הנה אנוכי קורי ברית נגד כל עמך, הוו בקבלה לפעמים זה עניין של וו החיבור, זה הברית, זה ביחד, זה האיחוד, עם הוו הזה, והוא אומר ככה, הנה אנוכי קורי ברית נגד כל עמך, דקרת אימי יוגמו מחילן דרחמי, דלא יחזור ריקם בצילותה, אז יש לנו ברית עם הקודש ברוך הוא, מבוא וחיבור שאנחנו מתפללים, אז נכון. דאילים, ואני לא בטוח זה אילים ולא צריך להיות אילים, דאילים ולא ה' איתו ריקם. אם אני לוקח את השם אלוקים, ואני לוקח את בלי ה' וגם כן בלי היוד, אגב גם כן בלי הוו, הוו שם או לא שם, אלוקים, וזה, אז מה נשאר? נשאר אלים, וזה ריקם. ודהו דאמר יעקב, לולי אלוקי אבי, אלוקי אברהם, ופחד יצחק, היה לי כי אתה ריקם שלחתני. במאי בגינדי אתמר בלב מתחלף את מזכורתי עשרת מונים, ועשרת מונים, ובעד יוד עשרה התעביד לנס. דאלוקים אפיק מיני, היי, נשאר אילם, ריק, בלא אורייטה דבעל פה, אבל מן דצל יצלות אלילה נדחי, מי שמתפלל לעץ החיים, לא יחזור ריקם בצילות אל העולם, אף פעם הוא לא, זה לא יהיה ריקם, ובגינדה אית אלוקים מסיתו דעץ הדת טוב ורע, ואית אלוקים חיים ומלך עולם מסיתו דילה נדחי, ולא זכין לה אלו מורי קבלה דיוד נרזם דיורייטה. יפה מאוד, זה הקטע בזוהר, ואם זה עזר לכם יפה, אם לא עזר לכם יותר יפה, וזה לא מה שמעניין אותי, רק רציתי להגיש קצת, אבל עכשיו מה שכן מעניין אותי, זה הפירוש של הגרא על הזוהר. זה הסיבה שאנחנו פה. על המילים ריקם שלחתני במקור שלוש, שהוא וו מלא. באלוקים יש וו שם, מה הבעיה עם הוו? אנחנו לא רואים את זה. נכון, נכון, זה וו מלא, הוא אומר. ריקם שלחתני, שהוא וו מלא. כנאו בלו יוד קי, זה לא יוד קי, זה יוד היי, באמת, אני מתכוון, אלוקים בלי היוד היי, אילם. בגלל זה הקשר. וו זה וו החיבור. לא בלי וו. אז פה הכוונה, אם יש השם אלוקים, ומוציאים את היוד, ומוציאים את ההי, אז הוא ממילא גם כן מוציאים את הוו, אז אין החיבור, ואין היוד, ואין ההי, ומה נשאר מאלוקים? נשאר אילם. זה על זה. לא, ההי גם כן. גם לקחנו. לקחתי יוד, לקחתי ה, וגם כן, אז אבא בחיבור גם כן נעלם. כן. והעניין, עכשיו זה הנקודה, זה כל הסיבה שאנחנו פה, המשפט הבא. והעניין כי יעקב לבן, דוגמת ישראל במצרים. כמו שאמרו, האבות הן סימן לבנים, גלות יעקב. אז מה הוא אומר פה? אנחנו כולנו מכירים את המושג מעשה אבות סימן לבנים. שיש כל מיני דברים שקרו בספר בראשית, שאחרי זה יש הד גם כן בספר או ספרים אחרים או תקופות אחרות, ובמיוחד אפשר להגיד את זה לגבי, בואו לדוגמה, הדבר הכי פשוט, להגיד אברהם ושרה, הרמב"ן מביא את זה מהמדרש מהתנחום, אברהם ושרה ירדו למצרים. הוא הרגיש איום להרוג את הזכרים, ורצו לקחת את הנקבות, אז פארו קיבל מכות, ואז אברהם ושרה יצאו ברכוש גדול. אז מה רמבן אומר פה? שכל הסיפור הזה, זה סיפור שיציא את מצרים בזר אנפין. ככה, בסדר, וזה אנחנו מכירים, נכון? לפני שאמרתי את זה, כולנו מכירים את זה, נכון? או לא, לא, אז בסדר, אז למדנו משהו היום. אבל מה שהגרא אומר פה, שיש קשר בין יציאת יעקב מלבן ויציאת עם ישראל במצרים. זאת אומרת שאנחנו צריכים להסתכל על הקשר, הקשר בין פרשת שלנו בשלח, ביחד עם איזה פרשה, עם פרשת ויצא. אגב, אנחנו אף פעם לא חושבים בכיוון הזה, ויש סיבה מאוד פשוטה. בגלל שכשאנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו, או אפילו על כל דבר, אנחנו דרך כלל מסתכלים לפי תוצאות, לא לפי מהלכים. ומה התוצאה? פה התוצאה שכולם נהרגו, מה התוצאה פה? שמשהו אחר. אז אין לנו בכלל חשיבה באותו כיוון, אבל הוא אומר, לא, לא, זה אותו דבר. אז עכשיו, כל מה שאנחנו נעשה היום זה להבין מה שאומר פה, ואחרי זה יהיה לכם שיעורי בית במשך כל החופש, למצוא עוד כמה וכמה וכמה, ויש הקשרים או קשרים בין שני הסיפורים, ובואו נתחיל קצת לקרוא מה שהוא אומר. ואחר כך לקח את כל רכושו. מי לקח את כל רכושו של מי?
יעקב
לקח את כל רכושו של לבן, כמו שכתוב, הנה ראיתי את כל אשר לבן וכו', וכן ינצלו את מצרים. אז בסדר, אז עכשיו כבר יש לכם... אפשר להגיד, גם זה אפשר להגיד שזה שלו. קודם כל, יש לנו דבר אחד שהוא אומר, שזה אפשר לעשות השוואה, בין מה לבא, לרכוש שיעקב לוקח מלבן, להרכוש שעם ישראל לחו. זה דבר ראשון, ככה זה מתחיל. ובמקל לקה לבן ברכושו, דוגמת מטה, זה במצרים. כן, אז עכשיו יש לנו כבר את העניין השני, זה אחד שהוא שניים, זה נרכוש וגם כן את המקל או המטה. וכמו שברך יעקב, כן במצרים, שאמרו דרך, נו ממשך, דרך שלושת ימים, כי מה שכתב בתקיוני זוהר בפורקה קדמיתה, אני לא אקרא את זה, בגלל גם את הקטע הזה לא הבנתם, אז למה הולך קדימה לעוד קטע שלא נבין? וכן דרך שלושת ימים, וכן דרך שלושת ימים, בשני הסיפורים, בשלושת ימים, ויגד לבן ביום השלישי, ויוגד למלך מצרים כי ברך, שזה ממש אותו מילים, וכן השיגו ביום השביעי, שזה אותו דבר בשני אגב, כשהתחלנו, חשבנו סתם, אבל עכשיו עם הדוגמאות שמתחיל לתת לנו, אנחנו מבינים שזה, נכון, נכון, זה לא ממש סתם. כמו שכתוב וירדוף אחריו דרך, הכל כמו במצרים, וכן כל המעשה למי שמדקדק. אז זה מאוד מעניין, בגלל שהוא, מה הוא אומר עכשיו בעצם? שכל הדוגמאות שאני אמרתי, זה לא הדוגמאות האמיתיות. איך אני יודע שזה לא דוגמאות אמיתיות? הוא אומר את זה. וכן כל המעשה למי שמדקדק. אז עכשיו צריכים באמת לחזור, לקרוא את כל הפרשה הזו, וכל הפרשה הזו, להבין מה הכוונה. אגב, עוד פעם צריכים לשאול, נו, אז מה יצא לנו מזה? זה גם כן, ועל זה אני רוצה לענות, אבל כמובן לא מיד צריכים...
אני רוצה
נגיע לזה.
כן?
כן. לא במילים האלה, בוא נגיע לזה. נראה איפה הגרא אומר את זה בעצם. עכשיו הוא אומר, לכן אמרו בסיפור יציאת מצרים, מה אנחנו אומרים כשאנחנו מספרים על ההגדה, איפה אנחנו מתחילים את הסיפור? ודורש מהמרי ורבי. הוא אומר, זה פשוט. עכשיו אנחנו מבינים, למה... נכון, מהרמי רבי. ואגב, זו שאלה מצוין, הרמי רבי רבי, זה בכלל של הביקורים, זה בכלל, מה הקשר בין זה? אז הוא לא, צריכים להתחיל שם, בגלל שזה אותו סיפור. וזה שכתב עימי בגין וכולי, רצה לומר, היך הידי היוד לא הושב ריקם, אמר בגין דדמר, בלבן ותחלף וכולי, ולהשיבו ריקם, ולבן לקה בכולם, כמה שכתב את כומר הקודים. וזה שכתב ובאת היוד איתבי לנס, כמו ביציאת מצרים, דה עשר מכות היו עשרה ניסים לישראל, וכמה שכתב, עשרה נשים נעשו לבותינו, וכך ביעקב לבן לקם בבמונו, ונתקיים ביעקב כמו במצרים, ואחרין יצאו ברכוש, וכן ביעקב כתיב, ומאשר לאביו, וכולי וכולי וכולי. אז פה...
עשרה ניסים צריך
להיות, לא? אולי צריך להיות ניסים באמת, נכון, נכון. ככה זה... נכון, נכון, ככה זה יותר. אגב, תדעו לכם, נכון. תדעו לכם שהרבה מן הדברים שעולה למחשב, הם עושים את זה עם סקן. והסקן לפעמים זה לא 100%, ולא 99%. נכון, עשרה ניסים, ניסים צריך להיות. טוב. אנחנו נשאיר את הגרא, נשאיר את הזוהר, נשאיר את זה, אבל הרעיון הזה אנחנו רוצים להבין. ועכשיו באמת, אם יש מישהי איזשהו רעיון על עוד קשר, אני מוכן לשמוע. מי שהיא אמרה, אני לא אוהבת את זה, אני לא מוכן לשמוע.
לא, העניין הוא רק אם זה הכל בדיעבד, בגלל שהרי הקריאה היא ליניארית. כשאתה קורא על ויצא, אתה לא יודע מה יהיה בבשלה.
מה, לא קורא לפני שנה?
לא, אז אני אומר שכשאתה מגיע ליציאת מצרים, אתה יכול לעשות את הקישור האחרון.
בסדר, בגלל זה אנחנו עושים את זה עכשיו, ולא עשינו את זה בויצא, נכון? כן. טוב, יפה, 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 יפה. בסדר, בסדר. בדפים שלי אני רשמתי כל מיני דברים, וזה אחד הדברים שאני כן רשמתי.
מה שאת אמרת שבואי רק אחורנית, אז על זה גם נאמר, רק אחוריי יראו, פניי לא יראו.
נכון.
אתה יכול לקרוא אחר כך בהיסטוריה, ואתה מגלה שאתה יכול לקרוא את זה, אבל מראש אתה לא יכול.
כן, אבל אני אגיד מה שאת אמרת, אבל אני אגיד בצורה קצת אחרת, שאחרי המפגש, ואגב, כבר נתתי רמז לזה בהתחלה השיעור, אחרי המפגש או לא מפגש בין עם ישראל לבין מצרים, אז יש לנו מלחמת עמלק. אחרי שיעקב יוצא מלבן, אז יש לו את מה שיש לו עם עשיו. אז פה יש מלבן מצרים, ואחרי זה יש עשיו עמלק, ומזה בוודאי, בוודאי, אין לי ספק שזה היה אחד הדברים שהגרא חשב עליהם. יש עוד... נו, יש עוד דברים. גם בוודאי יש עניין של המלאכים. אנחנו כפי לא שמים לב לזה, כשיעקב יוצא, אז הוא פוגש, לא, 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 אחרי שהוא יוצא מלבן, לא, 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 לפני זה באמצע, ממש בסוף פרשת ויצא. שם כתוב, ויפגשו מלכי אלוקים. נכון, ונו, רש"י. ורש"י מביא שם, לא, זה מלכי ארץ ישראל, מלכי ארץ ישראל, שאולי, אבל בכל זאת, יש שם מלכים, ומלכים, איזה תפקיד יש למלכים? ללוות אותו. אז פה כשעם ישראל יוצאים ממצרים, אז מה יש לנו? אגב, יש לנו גם כן מלך אלוקים, זה מה שנמצא בפרשה שלנו, אם לא שמתם לב, יש מלכים. יש מלך אלוקים כתוב בפרשה שלנו, שמתם לב או לא שמתם לב? זה בסדר, זה כבר בעיה, אבל בנוסף, איפה כתוב? לא, בפרשת בשלח יש מלאך אלוקים. יש מי שתנך פה. זה, אני די בטוח שזה רשום שם. לפעמים זה קורה. ויש לך. את עדיין יכולה לקרוא אותיות כאלה?
לא, זה
אה. יש כמה פסוקים פה, שאגב, לכמה אנשים זה פסוקים מהחשובים בחומש. בפרק י' ד' יש פסוק י' ת' כ' כ' א'. אם כבר נתייחס לקבלה היום, לפי רש"י, מהפסוקים האלה יוצא את השם, השם של 71 אותיות. אלה הפסוקים. יש שלוש פסוקים אחד אחרי שני, שכל אחד יש בדיוק 71 אותיות, ורש"י... נכון. אז הפסוק הראשון מהשלוש הפסוקים האלה, וישא מלאך אלוקים הולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם. וישא עמוד הענן בפניהם וימוד באחריהם. אז כבר מבינים שיש איזשהו קשר בין הענן או ענני הכבוד מצד אחד, ועם מלאך אלוקים מצד שני, או מלאך אלוקים זה באמת... הענן זה המלאך אלוקים, זה כמו כשיש לנו את הסנה, הסנה בוער וידבר מתוך הסנה, מלאך השם. מה זה מלאך השם? זה הסנה. מה זה השם אלוקים? י' כ' ו' כ', שזה היהוויה. מה הסנה? הסנה בוער ואינו עוקל, שזה סמל של משהו מעבר לזמן, שמשהו מעבר לכל. בכל זאת, המלאך אלוקים פה, זה באמת הענן, כשיעקב יוצא מלבן, אז כתוב שיש מלאכי אלוקים שבו ללוות אותו, כשהוא מגיע לדרך לארץ ישראל. ושוב אני אומר, אין לי ספק שהגמרא ראה את זה גם כן, אבל אני אגיד זה עוד פעם. מה הוא בעצמו אמר? שיש עוד כמה וכמה דוגמאות, הכל אותו דבר, למי שמדקדק. טוב, אז בואו, כן. בוודאי, יפה. נו, מה רצית להגיד עם הטרפים? וגם כן, וגם, נכון, הם לוקחים, או היא לוקחת, את הטרפים, ובסופו של דבר יש בלגן בגלל זה, הם לוקחים את הזהב, ובסופו של דבר זה מגיע לעגל הזהב. ויכול להיות, מאותו כיוון שיש עוד כמה וכמה דברים שאפשר להגיד, ונגיד משפט כזה, אנחנו יודעים או לא יודעים, אנחנו יודעים שלפי הרמב"ן, הר סיני, הופך להיות המשכן, והמשכן הופך להיות הבית המקדש, כן? מה שאמרתי עכשיו, זה מובן או לא מובן? אז בסדר, בלי נדון לומד על זה. אבל בכל זאת, הקדושה של סיני, ההתגלות אלוקית בסיני, שזה ההתגלות אלוקי בעשרת הדיברות, עשרת הדיברות שזה עכשיו, שזה פשוט מילים, קול, זה הולך בסופו של דבר לאן, זה הולך למשכן, זה הולך לבית המקדוש, וזה הקודש הקדושים, זה אותו קדושה. ובגלל זה הכל השם יוצא מתוך, כן, מתוך הקרובים, זה אותו קול שהיה בהר סיני. ככה הרמב"ן מבין את ה... כן, ככה הרמב"ן מבין את כל המהלך. בכל זאת, אצל יעקב גם כן יש לנו את ההתחלה של אותו דבר, יש ליעקב בסולם, הוא רואה זה בית אלוקים, ובסוף אותו הגיע לארץ ישראל, אז הוא אמר שאני הולך לבנות את בית אלוקים, גם כן, אני יכול להוסיף, אבל אני רוצה לעצור, כמו שאמרתי, יש גם אפילו התיכון, איך אומרים את זה, העץ שהוא הביא, אבל בסדר, כן? יפה. אז עכשיו, בואו נסתכל קצת, בואו נקרא קצת ונראה את מה שאנחנו רואים. במקור 4, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויום יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. אז פה אנחנו רואים את ההתחלה של יציאה, נכון? ההתחלה של יציאת יעקב, מה? זה דווקא עם ילד יוסף. אגב, הגרא לא אמר את זה, אבל בבחינת הגרא זה היה הקטע הכי חשוב מהכל, למרות שהוא לא אומר. נכון. זה העניין הכי חשוב, ואני אלך להוכיח את זה בהמשך, אבל הוא עדיין לא אמר את זה. אגב, רק אגב, יוסף נמצא בפרשה שלנו? כן, נכון. אז גם כשיוצאים, אז יש את ה... נכון, עצמות של יוסף, ועד כדי כך, בסדר, אולי נראה עד כדי כך. טוב. פסוק הוו, תנא את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אותך בהן, וכי הייתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. שמתם לב כמה פעמים באותו פסוק יש עניין של עבודה או עבדות אפילו? אז שוב, אין לי ספק שעל העבדות הזה זה גם כן קשור. ויום לב לבן, אמנם מצאתי חן בעיניך, ניחשתי וירחני השם בגללך. אני התברכתי בגללך, אז גם כן מצרים התברך. אגב, התחלה יוסף, אחרי זה יעקב, אחרי זה עם ישראל, גרם לכל מצרים שתהיה אצלם איזושהי ברכה בבחינת גשמי. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, יש לנו אותו מילה, אותו ביטוי, אני חושב שגם יש אותו ביטוי אצל בפרשה שלנו. ויעקב ראה צאן לבן הנותרות, ויקח לו יעקב מקל, אז זה היה אחד הדברים שהוא אמר במפורש, שהמקל זה קשור להמטה, עם המקל הוא עשה את, נגיד את הניסים שם עם המטה, ועוד פעם לבן אשר המקלות, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות, טפחות ועבדים, גמלים וחמורים. יפה. מקור חמש, זה המשך בפרק למד א', ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך, ופה עוד פעם, ואתם ידעתי כי בכל כוחי עבדתי אביכם, יש לנו עבודה, מזכורתי עשרת מונים, וזה מה שאומר העשרה קשור ממכות, ויצל אלוקים את מקנה אביכם, ויתן לי. אחרי זה הטרפים שהזכרת במקור שש, שוב המשך, פסוק כף א', ויברח הוא וכל אשר לו, שזה אותו ביטויים, אותו ביטוי, נכון, נכון. ויקום ויבור את הנהר, שגם כן מאוד מעניין, אנחנו דרך כלל שוכחים בכלל שהיה נהר שם בסיפור של יעקב, זה פשוט, זה לא חשוב. אילו הנס, אז היינו זוכרים את זה. אבל פה אנחנו רואים שגם כן יש נהר שם. ויישם את פניו הר הגלעד, ויוגד ללבן ביום השלישי, כי ברך יעקב, זה ממש אותו פסוק.
זה ממש אותו דבר, ויוגד מלך מצרים, כי ברך יעקב.
נכון, סוף סוף. זה סוף. אז עד עכשיו לא היית משוכנע בכלל?
לא, הייתי קצת.
רק קצת? אז עכשיו יותר טוב? ובהמשך, ויקח את אחיו אמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, ודבק אותו בהר הגלעד. אז יש לנו גם כן, אז בסוף הדבר, ביום השביעי, יש את המפגש. גם יש עוד משהו שלא חשבנו בכלל, בפסוק כ"ד, במקור שש, ויבוא אלוקים הלבן, גם יש, נו, מה יש פה? שקדוש ברוך הוא נכנס לסיפור, ואומר לו מה לעשות. זאת אומרת, גם כן אפשר לשאול מה קרה בכלל לבחירה החופשית ללבן, הקדוש ברוך הוא כבר אומר לו, שככה אתה צריך לנהוג, ו... זה ממשיך את הסיפור. אצל פרו, בדיוק באותו מקום, אם אנחנו חוזרים למקור אחד, בפסוק אחד, ויחזק השם את לב פרו. אז פה הקדוש ברוך הוא נותן לי יותר כוח כדי בסופו של דבר ליפול, ופה הקדוש ברוך הוא נכנס לסיפור להגיד לו, אוי ובוי לך, תיזהר לך. אז, אבל גם כן יש עניין הזה שקדוש ברוך הוא נכנס לסיפור. זה מספיק? גם יש עוד דבר אחד שאולי, בסדר, לא, בסדר, נגיד עוד כמה דברים, רק להביא לכם קצת, בגלל שהיא עדיין לא משוכנע. בפסוק כף זיין, למה נחבית לברוח ודקבנו אותי ולא הגעת לי ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף וכינור? נו, יש משהו פה שאולי גם כן... אז עכשיו, אילו הייתי שואל שאלה, למי היה הרעיון לשירה על הים? באמת, הרעיון של השירה זה הרעיון של לבן. העניין של הטוף, גם כן, אנחנו רואים את הטוף פה, אז גם כן פה, שוב אני אומר, אצל לבן, זה לא אותו סיפור. לבן אומר, אז ככה אני הייתי עושה. אגב, גם פרו היה צריך לנהוג ככה, מה? אחרי 210 שנים, אתם ברכים, אז בסדר, נעשה לכם איזה מסידה פרידה, אפילו באוניברסיטה עושים את זה, נכון? מחכים. אז עושים מסידה פרידה, אז להתראות, תלכו כבר, נעשה שירים, ואם הוא קנה או לא קנה, אני לא יודע. אבל פה, עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על פרשת ויצא לבד, כל זה יש משמעות אחת. כשאנחנו עושים מה שהגר"א אמר לנו לעשות, זה לבחן את פרשת ויצא מול פרשת בשלח, אז כבר אנחנו רואים משהו אחר לגמרי, ולדעתי זה מתחיל להיות קצת מעניין, יש עוד עניין שזה במקור שבע, איך שזה באמת הסיום, ויזבח יעקב זבח בהר. אז נגיע להר ויש את, יש את הקורבנות, אז הפעם הבאה שאנחנו עם קורבנות, אחרי עם ישראל הולכים, זה כשמגיע להר, איזה הר, כשמגיע מהר סיני, אז מביאים את קורבנות וכו'. אז פה, עוד פעם. כן. מה אני יכול לעשות? כך כתוב, פרק כ"ד, שמות פרק כ"ד. כתוב. כן? להביא לך את הפסוק? לפני שנה כשהסתכלתי היה שם. בסוף פרק כ"ד, בפרשת משפטים, בסוף משפטים, שם יש התיאור לגבי הקורבנות שהביאו. זה יש שאלה איך להבין את, את הסדר של דברים. אז בסדר, נכנס למחלוקת של רש"י ורמב"ן. לפי רש"י לפני מתן תורה, לפי רמב"ן אחרי מתן תורה, אבל לפי רמב"ן זה המעשה הגירות, שכל עם ישראל צריכים לעבור גיור, להפוך להיות יהודים. בסדר, זה מספיק או אתם רוצים יותר? מה זה אומר כבר? בסדר. עניין של ארמיד עובד עובי, אנחנו לא צריכים, כבר מבינים את זה, נכון? נכון. אז עכשיו, במקור 11, אני לא אקרא לכם, אתם מכירים את זה? דרך כלל אחרי ארבע כוסות, אז זה משפיע אולי קצת. נכון? אז מה שאנחנו כן נעשה, נקרא את הפירוש של הגרא על אחד גדיה. ואנחנו יודעים שבכלל אחד גדיה זה סתם סיפור אולי של ילדים וזה, ואין שום משמעות, אין שום דבר להבין מפה, אבל הגרא בכל זאת חשב שאולי יכול להיות שיש משהו פה שאפשר להבין, אפשר להשיג. זה לא מופיע בגמרא, זה מאוד מאוחר, יחסית מאוחר, כן. וזה סבל הרבה, אנשים פשוט אמרו, זה לא יהודי בכלל, מישהו לקח את זה, זה איזושהי שירה, זה סתם לשמחה, ואין שום משמעות. והגרא חשב שבכל זאת יש משמעות, אבל נעשה, יש שני דברים פה. יש הפירוש שלו לאחד גדיה, זה חלק השני, ויש הקדמה לפירוש שלו, ושם אנחנו מתחיל. בסדר? בהתחלה, הוא חוזר כל מה שאנחנו אמרנו היום, חוץ מדבר אחד, הוא לא מתייחס בכלל לכל מה שאמרנו היום, אבל אני אומר לכם זה אותו דבר, ומה שחשוב פה זה מה שחסר שם. אז לא הבנתם ממלא שאמרתי עכשיו, אז יפה. חד גדיה דזוון אבא. אז מה זאת אומרת? מה זה? חד גדיה שזוון אבא. יש גדי אחד. פירוש. כלל גדול אצלנו. בסדר? שכל הטובות שהיו ושיהיו עוד בין בעולם הזה ובין בעולם הבא, את כולם ירשנו מאבותינו בעת שבירך יצחק את יעקב. ולולי הברכות חסרנו את כל. והכל היו לעשיו. והסיבה להברכות היו שני גדיי עזים, ובגמרא אמרו, וכי מהלכו של יצחק היו שני גדי עזים, אלא אחד לפסח ואחד לחגיגה. אז בואו נעצור שנייה. אם שמנו לב, או לא שמנו לב, האוכל שרבקה מכינה, זה גדי עזים. אז פה הגרא אומר, מה המשמעות הזה של השני, אגב, שמתם לב, חד גדיה, מהגדי האחד הזה, הוא כבר הפך את זה לשניים, ועוד מעט הוא יהפוך את זה לארבע גדיים, כבר יהיה לנו הרבה יותר גדיים. אבל עכשיו מה הוא אמר? הוא אמר שהגדי הזה, כל הטובה שקיבלנו, כל הברכה שקיבלנו, שבגלל זה, ואחד לפסח ואחד לחגיגה, אז בואו נעצור שנייה. כמו שאנחנו למדנו, אני מקווה, אני לא זוכר מה למדנו, לא זוכר איזה פרשיות למדנו, טוב שאני לא לקחתי, הייתי צריך להיבחן, אבל בפרשת תולדות יש את הבכורה ויש את הברכה. האמת היא, אנחנו ראינו את זה במשך כל הדרך, המתח הזה, בין ברכה לבכורה. יפה. יעקב לקח את הבכורה מעשיו מתי? יפה. אז עבור איזשהו צלחת של חמין, הוא קיבל את הבכורה. מה היה המשמעות של הבכורה? מה הוא קיבל עם בכורה? בכורה זה דרך כלל עניין של ירושה. אז מה הוא ירש עם אותו בכורה? מה שהוא ירש זה המתנה שהיה בין אברהם ליצחק, ליצחק לעשיו, אולי, אבל בסוף הדבר הגיע ליעקב. איזה ירושה? אז הירושה של הבכורה זה היה העבדות במצרים. זה ברית בין הבתרים, זה מה שהיה לו. היה לו, אז זאת אומרת, מה הוא לקח ממנו? לא, עניין של הארץ לא נמצא שם. זה ברכה. עוד פעם אני אומר, יש הבכורה ויש הברכה. הבכורה זה עניין של, איך אומרים את זה? של אחריות. זה אחריות של הבכור, עניין של האחריות פה. זה עניין של מה שהוא לקח ממנו, הוא לקח ממנו את השיעבוד במצרים. וזה וייבז עשיו את הבכורה. עשיו היה אחד שהוא רצה את הכל מיד. אני אלך למות, תן לי לאכול, לך למות. אתה לא הולך למות, אתה בחור צעיר, תפסיק כבר. אבל לא, הוא הגיש בעצמו, אני אלך למות. הוא לא יכול לחשוב על דבר. אגב, מה שאני אומר עכשיו זה ממש מהותי, כל פעם כאשר יש איזשהו מתח עם עמלק, מה תמיד אנחנו עושים? מחר. תמיד אנחנו דוחים את זה למחר. המחר אצל עמלק זה נמצא בפרשה שלנו, וישלח משה אנשים, וילחימו עם פסוק הזה, והייתי איזשהו מקום, במקור 17 אולי, ויבוא המלאק ולחם עם ישראל ברפידים, ויום משה יהושע בחר לנו אנשים וצאי ילחם במלאק
מחר.
אגב, יש מחלוקת איפה הנחתה בתו פסוק. האם זה וצאי ילחם במלאק מחר, או וצאי ילחם במלאק, או מחר אנוכי נצב על ראש הגבעה. זה אחד הדברים שכתוב במדרש שאין לו הכרעה. אין לו הכרעה איך לקרוא את הפסוק, ולדעתי כשאין הכרעה, אז אולי זה בכוונה שאין הכרעה. אבל המחר הזה, זה בכוונה, מבינים את זה בשתי דרכים. איפה יש מחר עוד פעם? גם כן עם שאול. גם כן בשאול יש עניין הזה של המחר. גם כן אצל המן יש עניין הזה של המחר. אני אגיד את זה עוד פעם. המלאק רוצה את הכל מיד, והדרך לנצח נגד המלאק זה לדחות את זה למחר. עשיו לא היה יכול לחשוב על איזו ירושה שרק מקבלים מחר, הוא רוצה את האוכל היום לפני שאני אלך למות. אז עוד פעם, אם אנחנו בהקדמה של הגרא לאחד גדיא, עוד פעם אני אגיד את אותו דבר, שיש הבכורה ויש הברכה, מעצם העובדה שיעקב אבינו לקח את הבכורה, מה הוא קיבל? הוא קיבל גלות מצרים. אז עכשיו אנחנו מבינים, כשהוא לקח את הברכה, מה הוא קיבל? אז כתוב שהוא הביא לשם שני גדי עזים. מה שני גדי עזים? אחד קורבן פסח, אחד חגיגה. אז כשהוא לקח את הברכה, מה הוא קיבל? הוא קיבל יציאת מצרים. ככה זה יוצא. למה שני גדי עזים? אחד זה כדי לצאת, זה קורבן פסח, והשני כדי לשמוח או לחגוג, ממש לחגוג, זה קורבן פסח, לחגוג את היציאה. אז עד עכשיו אנחנו בשורה רביעית, אחת לחגיגה. ורבותינו דרשו, קח לך שני גדי עזים, טובים, טובים. טוב לך וטוב לבניך. טוב לך שתירש את הברכות. וטוב לבניך שיזכו להביא שני סעירים לחפר עליהם ביום הכיפורים. איך הגענו ליום הכיפורים? ועוד שתי סעירים עכשיו. אז מה חזל אומרים? לקחת הברכות, אז מי יחוס על זה? עשב יחוס על זה. אז מה יקרה? אז אנחנו צריכים לתת סיר לעזאזל. וכמו שאנחנו למדנו כבר, אז כל עניין הזה של סיר לעזאזל, זה לשרו של עשב. זה אחד, זה טוב לך לגבי הקורבן בבית המקדש. והשני זה סיר לעזאזל. אז פה, השני הגדים האלה, זה טוב לך, אבל גם כן זה משפיע לעתיד. אז ראיתם מה שהגמרא עשה? מחד גדיא, הוא כבר הפך את זה לארבע גדים. והוא כבר אמר שזה פסח וזה יום כיפור, והכל ביחד יש לנו בסדר. אחד להשם ואחד לזל, ונראה, דהו בהתליה, הכל קשורים אחד לשני. כמו שהסירים של יום הכיפורים, אחד בא לכפר ואחד בא לפייס את השטן שלא יקטרג כך הסעירים. בסדר. אז עד עכשיו יש לנו מה? קורבן פסח, קורבן חגיגה, סיר להשם וסיר לעזאזל, וכל זה זה חד גדיא, ולא התחלנו עדיין את החד גדיא, נכון? וידוע, ידוע לכם או לא, וידוע, כי הברכות מסר יעקב אבינו עליו השלום לבנו ליוסף, גם הבכורה נתן לו, וכשבירך יעקב לבניו, בכל השבטים לא נאמר לשון ברכה, וביוסף כתיב ברכות אביך, תהנה לראש יוסף. זאת אומרת, הוא אומר, שמי קיבל, יעקב קיבל את הברכה ואת הבכורה, מי קיבל את הברכה או הבכורה, או הבכורה והברכה, מי קיבל את זה מיעקב? יוסף מקבל את זה. אלה תולדות יעקב? יוסף. מי המשך של יעקב? יוסף. אם רואים את העניין הזה של הקבלה, יש עשר גבורה תפארת באמצע יעקב, אחרי זה יסוד יוסף. מי מקבל מיעקב, מי באמת יורש מיעקב, זה יוסף. שנייה. וגם זה ידוע שהשבטים גברה קנאה ביניהם. אגב, מי שאוהב, קנאה בגמטריה, יוסף, 156. וגם זה ידוע שהשבטים קנאה ביניהם, ומחרו את יוסף אותו למצרים, כדי לבטל הברכות והבכורה. הם הרגישו שיעקב אבינו, יש לו קשר מיוחד עם יוסף, והם כבר, הוא לא יודע אם הם יודעו איך לשים אצבע על הנקודה הזה, אבל הברכות והבכורה ילך בין יעקב ליוסף, הם רוצים לבטל את זה, אז מה הם עשו? הם מחרו אותו למצרים. יפה. חד גדיא דזבין אבא. אז מי זה הגדי עכשיו? אז הגדי זה הפך להיות מכירת יוסף. ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, וכתיב, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות, וכן יבואר שיהיו מחמת המטה, וכן ענני הכבוד, וכל הטובות שהיו בבית המקדש, נקרא על המטה, כמו שנעשה בימי משה, יזכות המטה. הבנתם את המשפט הזה? הוא אומר ככה, שהמטה גורם לענני הכבוד, וענני הכבוד זה בסוף של דבר בית המקדש, אז כל כוח הרוחני, עכשיו באמת למה הוא התייחס? הוא מתייחס בהתחלה לכל כוח הגשמי, זה בגלל שיעקב לקח את הברכות. וכל כוח הרוחני, זה בא מהמטה. ומשה מסר ליהושע. משה מסר את אותו מטה ליהושע. אז מי זה יהושע? מאיזה שבט? רק אנחנו שכחנו. מאפרים, מיוסף. וזה שרמז בעל האגדה, איך נתגלגל הדבר בבואם למצרים, ואיזה זכות נגלו, מה שיהיה מראש ועד סוף, וזה שכתב חד גדיא. כל זה הקדמה, אז עכשיו נקרא את החד גדיא, אבל עם קצת של הגרא. כן. כן, כן. הוא אומר ככה, כל הטוב, ממש מההתחלה, כל הטוב שיש בעולם, כל הטוב הגשמי, זה בא מעצם עובדה שיעקב לקח את הברכות. אבל שהוא לקח את הברכות, זה גם כן מה שהוא קיבל, עם זה הוא קיבל יציאת מצרים. אני אמרתי, אני הוספתי, שנכון, כשהוא לקח את הבכורה, הוא גם כן לקח את השיעבוד במצרים. מי קיבל מיעקב את הבכורה ואת הברכה? יוסף קיבל את הכל. אגב, עוד פעם אני יכול להגיד, שהוא קיבל את הבכורה, מה המשמעות של הבכורה? שיעבוד. אז מי קיבל את השיעבוד במצרים ראשון? יוסף מקבל את השיעבוד במצרים. אחרי, בסופו של דבר, גם כן מי קיבל את יציאת מצרים. מכל השבטים, מי יצא ממצרים? יוסף יצא ממצרים, שזה הפרשה שלנו. עוד פעם, אם לא הבנתם, לפי הגר"א, הפיגורה הכי חשוב בכל המהלך הזה, זה יוסף, בסופו של דבר, משיח בן יוסף. זה העניין, מי שמכיר את הקבלה של הגאולה של הגר"א, מי שהכי חשוב זה משיח בן יוסף. הוא הפך לשיח בן יוסף לכל תורת הגאולה. בסדר.
למה הוא יותר חשוב ממשיח בן יוסף?
לא רוצה להגיד יותר חשוב, אבל הוא אומר ככה, הוא אומר שמשיח בן יוסף, הוא עושה 999 תוך 1,000 של הפעולות שצריכים לעשות כדי להגיע לכולה, ומשיח בן דוד רק עושה את הדבר האחרון. אז אתם יכולים להחליט, נו, מה יותר חשוב? כל עבוד... בסדר, בסדר. אז מה שהגר"א אומר, שיעקב היה אצלו את הבכורה ואת הברכה, ואת זה הוא מסר ליוסף. אבל בגלל זה האחים שנו אותו, היה קנאה ושנאה, והקנאה בגלל זה מכרו אותו. אז עכשיו אנחנו מגיעים לחד גדיה. המכירה זה העניין של חד גדיה דזבן אבא. אז מי מכר אותו? אז כל השבטים מכרו את יוסף. אוקיי, בואו נקרא את מה שהוא כותב פה. ואתה שונרה. טבע, מה זה שונרה?
תולה.
טבע השונרה היא מתקנאת, וזהו קנאת השבטים שקנאו ביוסף. אז עוד פעם, יש עניין הזה שחד גדיה, יוסף נמחר במצרים, וגיע האחים, אחים זה השונרה. ואתה כלבה, מי זה? זה פרו. אגב, צריכים להגיד, בכלל... בענייני הקבלה, יש עניין של קדושה וקליפה, וגם כן בכל דברים שאני אקרא עכשיו, יש עניין של הקדושה והקליפה, ופרוז הוא כמובן הקליפה, והוא בא אחרי עם ישראל, מנהגים כמו חתולה, עם הקנאה, אז יש כוח לפרו לנהג כמו הקליפה, כמו הכלב. ואתה חוטרה, אז חוטרה זה מצחיק, זה מקל, זה מטה. כל מי שלמד את הפרשיות עכשיו, בכל הפרשיות, למד עם תרגום אונקלוס, כל פעם שכתוב שם, שכתוב את המטה, חוטרה, חוטרה. אז הוא אומר, מגיע החוטרה, זה מטה שהיכה לפרו.
אבל אנחנו
רואים,
יבוא חוטר מגזע דוד.
יפה, יפה. יפה. אז החוטרה זה העץ שנתן לפרו על הראש, זה המטה. המטה, יש כל הניסים ונפלאות עם המטה, זה מה שהקריא בראש. אבל, ואתה נורה, זה יצר הרע.
זה חום, זה אש.
נכון. אז, סליחה? אז יפה. אז הנורה זה יצר הרע, היצר הרע זה חטא העגל, וזה גם כן החטא עבודה זרה שמביא לשריפת בית המקדש. אז פה הוא אומר שיש לנו את הכוח הזה הרוחני, יש לנו הכוח הזה הרוחני של המטה. אם שמתם לב למה שהגר"א אמר על הפירוש של הזוהר, עניין הזה של המטה, זה מם תת עם ההי, כמו שראינו בזוהר, כל זה, זה כל הכוחות, הטבות וכו', אבל מה קורה להמטה? כאשר יש לנו יצא הרע, כשיש לנו בוודאי יצא הרע לבוד הזרע, אז זה לא בדיוק עצה חיים, אז מה קורה להפך? אנחנו שורפים את עצה חיים, אנחנו שורפים את המטה אלוקים, ואנחנו גורמים למצב לחורבן. וזה מה שכתוב פה, שיש לנו הכוח הזה שיכול לתת לפרו ופרו למשך כל הדורות על הראש, אבל מה קורה? לא עלינו. מה שקורה? מה? וזה מאוד יפה, זה מאוד יפה, מה ששמת לב עכשיו. מה קורה לאותו מטה? זה גם הופך להיות נחש. מה זה נחש? זה בוודאי, זה סימן של יצר הרע. אז עכשיו אנחנו מבינים שנכון, זה מה שקודש ברוך אומר למשה, עכשיו אנחנו מסתכלים אחורה, אמר לו זה מההתחלה. יש לך מטה אלוקים בידך, אבל אם אתה, אם יצר הרע, זה הופך להיות נחש, וזה גורם להרס, וזה גורם לחורבן הכל. נו, איך הגרע? איך הגרע? בסדר, אבל הבעיה של הכל ברמז. ואתה תורה, מה זה? תורה זה שור. שור זה עניין של הרבה הרבה כוח, ומה זה שור? אז הוא כותב שזה אדום. וזה כבר מעניין, בגלל בגלל שזה כבר יוסף. אז זה בדיוק מה שאמרתי, שיש עניין הזה בקליפה, ויש עניין של קדושה. השור בקדושה זה יוסף. השור בתומעה זה אדום. אז עוד פעם, למי יש הכוח לנצח נגד אדום? ליוסף. מי אמר את זה? בדיוק, כך התחלנו את כל הסיפור שם בפרשת וישלח. ויהי כאשר ידע רחל את יוסף, היום יעקב אל לבן, שלחני וחל מקומי אל ארצי. תסתכלו במקור 21, כאשר יודע רחל את יוסף, רשי שם מביא, משנולד סתנו של עשיו, הוא זה הצד השני של עשיו, שנאמר והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. זה כבר במקור 20, למיד לפני, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם באכלום ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. אז עכשיו כשאנחנו מסתכלים אחורה, זה גם כן מעניין, ויפץ העם בכל ארץ ישראל, לקושש קש לתבן. זה גם כן מעניין כשיש רבי עקיבא, שהוא בא ממשפחה של גרים, אפילו מעשיו כנראה, שדווקא, מה עשיו שאל? עוד פעם, מה עשיו שאל ליעקב? איך אפשר לעשות מצווה, לעשות מעשר מהקש, מהמלח, מהקש. אז הוא, עם הדיבור שלו, אנחנו מדברים כל הזמן על הכל יעקב עדיין והידיים של עשיו. גם כן יש, עוד פעם, יש הכל יעקב עדיין, גם כן יש קול של עשיו. מה קול של עשיו? הקול של עשיו אומר, איך אפשר לעשות מצווה עם הקש? מי עושה באמת מצווה עם הקש? זה סיפור של רבי עקיבא מאשתו. אליהו הנביא מופיע, ומה הוא אומר? אין לו אפילו קש, או אנחנו נותן צדקה מהקש, אז פה וצדקה תציל ממוות, ואני אומר שזה דווקא אפשר, שם אנחנו רואים שעושים מצווה עם הקש. ואגב, עוד פעם זה רבי עקיבא, רבי עקיבא בן יוסף, אבל בכל זאת בוא נחזור אצלנו בהגרה. זה מדרש, בגלל כשהוא, מה כתוב שם, כיצד בפיו, על המילה כיצד בפיו, תסתכלו רש"י, הוא שאל שאלות, כן, שם הוא שאל, כן. אז בואו נמשיך, אנחנו הגענו ואתה תורה, התורה זה אדום, שזה השור, שזה הכוח של אדום, ושתה למאיה. מה הוא עשה? הוא שתה את המים, זה כנסת ישראל, שיש לאדום את הכוח לגרום לנזק לכנסת ישראל, אבל ואתה השוחט, והגיע השוחט. ומי זה השוחט? אז מה הגרא אומר? זה משיח בן יוסף. זה גם כן מאוד מעניין. בסיפור של יוסף, גם כן היה שוחט שם בסיפור. מי היה השוחט? ששוב, זה עניין של זה היה עניין של הקליפה. לא, פוטיפר. פוטיפר, מה הוא פוטיפר? שר הטבחים. מה זה שר הטבחים? יש אלה שמבינים שבאמת הוא היה טבח הראשי, אבל יש אומרים שהוא היה תליין. אז פה, ואתה השוחט, זה משיח בן יוסף, זאת אומרת שיוסף היה שמול פוטיפר, שזה הקליפה נגד הקדושה. זה יוסף נגד הקדושה, וזה עניין של יוסף מול סבא טבחים. אגב, אם אנחנו מבינים את זה, יוסף היה צריך להיות, היה צריכים להרוג את יוסף הרבה פעמים. אבל תזכרו את המשפט הזה, ואני עוד אחזור לזה. ואז כתוב, ואתה מלך המוות, כי משיח בן יוסף נהרג. וזהו, זה סוף של משיח בן יוסף. ועל זה אני גם כן צריך לפרש קצת, בגלל ש... אז הסיום זה לא כל כך שמח, אבל אנחנו עדיין לא הבנו את הסיום. ואז הקדוש ברוך הוא יגיע, ויש, אז מופיע מלכות, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יגיע, וזה עניין של משיח בן דוד, ועניין שתיקון עולם במלכות שקי, וכו' וכו'. אבל, צריכים בכל זאת לעצור שנייה, ולהסתכל במקור 23. משיח בן יוסף מופיע בתלמוד בבלי רק פעם אחד. זה הפעם שמופיע. ואפילו פה זה דרך אגב. היי הספדה, מי אבידיתה, היה איזשהו הספד, מה זה? איזשהו הספד. פליגי ברבי דוסי ורבנן. חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, ואחד אמר על יצע הרע שנהרג. אז פה זה גמור בסוכה, בסוף סוכה, לקראת סוף סוכה, שיש לעתיד לבוא איזשהו הספד גדול, איזה הספד זה, אז אחד אמר בגלל יצע הרע שנהרג, ואחד אמר שזה בגלל משיח בן יוסף שנהרג. אגב, גם כן מעניין, בגלל שעוד פעם אני יכול להגיד שיוסף בן יוסף נגד היצע הרע, זה גם כן מעניין, בגלל שיוסף יודע איך להיות נגד היצע הרע, אבל בכל זאת, זה המקור שאומר שמשיח בן יוסף נהרג. אבל המקובלים לא קיבלו את זה, למרות שזה כתוב, לא קיבלו את זה. בגלל שלא כתוב שנהרג, אלא מה כתוב פה? שהיה הספד שהוא נהרג, הספידו אותו. נו, לפעמים יש מצב שמספידים בן אדם, אבל הוא עדיין חי וקיים. נכון? לא, הספיד... נכון, מספידים בגלל שנהרג. תסתכלו במקור 24, זה מקור, מי שמתפלל בסידור של עדות המזרח, שיש הכוונות, זה נמצא בהרבה סידורים, מה שמביא עכשיו, זה מקור. המקור היא אז עכשיו את מבינה מה זה. זה כוונה שמובא בסידורים, וזה מובא מהכתבי האריזל. ובעומר וכיסא דוד עבדך מראה בתוכה תכין, כשאנחנו אומרים את עניין הזה שכיסא דוד, שמלכות דוד, שמשיח בן דוד יגיע, צריך לכוון כוונה זו אשר פירושה שמיה ואבטליון למורי, לאריזל. אריזל הלך לקבר של שמיה ואבטליון והם דיברו איתו, או לפחות הוא שמע מה שהם אמרו. יום אחד שלחו שם לגוש חלב לשתתח על קבריהם, ושם אמרו לו הם עצמם שיזהר לכוון במילות אלו בכל גימל תפילות, כל שלוש תפילות שבכל יום ויום, לכוון להתפלל השם יתברך על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות על ידי ארמיליוס. כמה שכתב זל, על פסוק וכו' וכו' מן הזוהר, וזה, ועליו אנו מתפללים וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. אז שוב, יש בסידורים את הכוונה הזה, וזה בא מהאריזל, שהמקובלים הבינו את זה, שנכון, מספידים אותו, בגלל שחשבו שהוא מת, אבל זה לא אומר שהוא מת, אמרו שהספידו, בחשבו שהוא מת. אגב, היה בחייו של יוסף איזושהי תקופה שחשבו שהוא מת? כן, האבא חשב שהוא מת, הוא היה צריך, זה מה שמעתי לפני כן, אם הוא התחיל או לא התחיל, הוא הסתבך עם אשתו של פוטיפר, והוא טיין הראשי, הוא גם אז היה צריך להרג. הוא היה צריך להרוג אותו. אבל בכל זאת, יוסף יצא מזה. אז מה הפסוק, וגם אצל הגרא, איזה פסוק הכי חשוב? עוד יוסף חי. עוד יוסף חי. הוא אומר, לא, חשבתי שהוא מת, אבל עוד יוסף חי. וגם עניין הזה שצריכים להתפלל למשיח בן יוסף, זה... אז בסדר, אז בואו... נכון, בגלל שדוד זקוק למשיח בן יוסף לעשות את כל העבודות. אז עכשיו...
הרי משיח בן יוסף הוא צריך גם למות, זאת אומרת, כמשיח בן דוד יקום. עכשיו הוא אומר כך, ולא יתקטן משיח בן יוסף, ועליו אנו מתפללים בכיסא דוד עבדך.
נכון.
כיסא דוד עבדך
הוא נמצא על דוד. יפה, אבל זה בדיוק המתח. שבסופו של דבר משיח בן יוסף צריך להכין את השחטר, להכין את הכיסא, להכין את הכיסא, ואז, זה בדיוק כמו יהושע נכנס לארץ ישראל. יפה, יפה. אגב, כל מי שאמר את זה, זה בגלל הגרא, שהגרא אמר את זה. זה לא רק משנה,
זה לא אדם פרטי, שזה לא
דווקא אדם פרטי. הגרא אמר שכל מי שפועל לבנות ירושלים, לבנות את ציון. לבנות את ציון, יש לו ניצוץ של נשמה של משיח בן יוסף, וגם כן ציון בגמטריה, זה גם כן כיוסף. ויש הרבה להגיד על זה, ואני מצמצם עכשיו, לא רוצה להגיד הכל. אבל בואו נוסיף, נסי להשלם. יוסף מת. נכון, יוסף מת. אבל בכל זאת, כשיצאו ממצרים, בזכות מי היה קריאת ים סוף? נכון. זה כתוב במחילתא. אני לא זוכר אם הבאתי את זה פעם או לא. מסתכלים במקור 14 ו-15 ו-16. נכון. כן, אבל מתחיל ב-14, ותתפסהו בבגדו, למור שכבה עמי, כן, ויעזוב בדו בידה וינוס, ויצא החוצה. במקור 15, והים רע וינוס, וירדן יסוב לאחור. אז מכיר אותו כתוב, שמעון, איש קטרון, אומר בזכות עצמות של יוסף, אנו קורא להם את הים, שנאמר, ויעזוב בגדו, וינס החוצה. זאת אומרת, איזה זכות יש קריאת הים? בגלל שיוסף פעל נגד הטבע שלו, אז בזכות זה יש קריאת הים שזה נס נגד הטבע. זה הכוונה של המחילתא. שעניין הזה שנגד הטבע. וגם עכשיו אנחנו חוזרים להתחלת פרשת בשלח, ויהי בשלח פרו את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים פניכם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. נו, ככה מתחילים. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל בארץ ישראל. מה באמת הפירוש של חמושים? היו חמושים. האמת, הפשט, מה פשט? מה פשט?
עם נשק.
אבל מה הבעיה? יש למצרים את הרכב, ואגב, אתם זוכרים מה שאמרתי? לגבי רכב, לגבי בחור, לגבי ברכה, לגבי כל זה שייך ליוסף. יש להם את הרכב, נכון? יש, זאת אומרת, יש להם את הנשק הגדול, אבל, אבל תקשיבו לפסוק, בגלל שעכשיו זה, אני יודע איך הגרא קרא את זה, למרות שאני לא יודע, אבל אני יודע. וחמושים עלו בני ישראל במצרים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. נו. אז איך באמת היינו, זה הנשק, זה הנשק האמיתי. עצמות יוסף זה הנשק האמיתי, וככה באמת יצאו ממצרים. איך יצאו שוב, נלך התחלה. כל מה שאת רוצה. את רוצה שאני אמלא את זה או שהם ימלאו את זה?
שהם ימלאו בחמש דקות האחרונות של הדיון.
איך שאת רוצה.
ובסוף
שיכניסו חזרה לפה. אז עוד פעם. איך התחילו את הסיפור בפרשת ויצא? כשיוסף נולד, אז אפשר לצאת מ...
יוצאים
מלבן. נכון, מלבן. פה, כשאנחנו יוצאים ממצרים, זהו, שכחנו כבר לפני הרבה זמן, שכחנו את יוסף, אבל בכל זאת, עצמות יוסף זה מה שעושה את הפעולה. אז עכשיו אני, בסופו של דבר, רוצה להגיד מה לדעתי המשמעות של כל העניין הזה. אנחנו יכולים להסתכל על יציאת מצרים, וצריכים להסתכל על יציאת מצרים, כהאב טיפוס של הגאולה לעתיד לבוא. בניסן נגלו, בניסן עתיד לגאל, ואם ככה אני צריך נכון, ואם ככה אני צריך להסתכל על כל יציאת מצרים כהתכנים של הגאולה לעתיד לבוא. ככה זה תהיה. כשהגרא אמר לנו, אבל שנייה, יציאת מצרים היה לעצמה איזשהו דפוס לפני כן, שהולכים, כן, פרומו, מה את רוצה? עכשיו, כשאני קורא על יציאת מצרים, מה אני עושה? אני לוקח את שני הסיפורים ואני קורא לאחד על השני, אני קורא את זה ביחד. ומה אני מבין? שהסיום, וזו הסיבה שלא חשבנו בכיוון הזה בכלל. למרות שאולי עכשיו אנחנו מבינים שיש הרבה יותר קשרים אחד מהשני שחלמנו בכלל. זה, זה, כמו שגרמה, זה אותו סיפור, סיפור למי שמדקדק, ומי שישים לב, זה ממש אותו עניין, חוץ מדבר אחד, וזה הסיום. פה, איך אנחנו מסיימים ביום השביעי, יש לנו קריאת הים, וכל המצרים מתים, ואז אנחנו שרים, וזה סוף, זה סוף הסיפור. מה סוף הסיפור שם אצל לבן? אבל עושים ברית. עושים ברית, הברית היא שאנחנו לא נתחיל אחד עם השני, live and let live. שאנחנו, אנחנו
נגיע אחד לשני.
נכון, נכון, שנחיה, שנחיה, כן, זה סיום אחר. אז מה הגרא בעצם אומר? שסוף ההיסטוריה, כשיגיע לשלב משיח בן יוסף, משיח בן דוד, יש יותר מסיום אחד אפשרי. יש סיום אחד כזה שכולם ימותו, שתהיה בלגן גדול, מלחמת גוג ומגוג, ויש גם כן עוד סיום, והסיום השני, שאחד מבין את השני, מקבל את השני, נעשה איזשהו חוזה עם השני, נביא את הקורבנות, וזהו. נותנים לחיות בלי כל הבלגן. בוא נגיד את זה ככה. הגרא הבין שיש יותר מאפשרות אחת לסיום של הסיפור. זה כמו סרט עם אני לא אומר עכשיו היסטוריה, אני אומר מה שבאמת אנחנו מבינים מהגרא. הוא אומר שזה אותו סיפור, זה אותו סיפור, אבל זאת אומרת שעכשיו אני מבין זה אותו סיפור, ויש יותר מאופציה אחת לסיום. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים ללכת במהלך אחרי מהלך, בחיים שלנו בפרט ובהיסטוריה בכלל, להגיד שהכל כבר כתוב לפני כן. איך תהיה הסיום זה כבר, לא. יש פה דבר גדול. זה בוודאי, זה בוודאי, אבל מה שהגרא אמר, מה שהוא עשה פה, הוא פשוט נתן יותר מסיום אחד. נכון, יש יותר מסיום אחד, וזה מה שנובע בסופו של דבר מכל מה שהוא אמר עכשיו. נכון, כשיצאנו ממצרים, באיזשהו שלב היה פספוס. מה הפספוס? שצריכים באמת להרוג אומה שלמה. למרות שאני יודע, ואל תבין אותי בצורה לא נכונה. כל אלה שומעים, לא, אסור לנו, בגלל זה לא אומרים את ההלל בשביל יש אחד. זה פשוט לא נכון. למה זה לא נכון? הגמרא שואל כבר, למה אנחנו לא אומרים הלל שלם? וגמרא, יש תשובה מצוינת, תשובה טכנית. לפעמים הטכניקה זה משמם, אבל זה אמיתי. מה הגמרא אומר? בגלל הקורבנות. שבגלל שבסוכות, כל יום בסוכות יש קורבן אחר. ועל מה אומרות ההלל? על הקורבן. בפסח יש אותו קורבן כל יום, אז רק אומרים את ההלל ביום הראשון. אבל שירה? אמרנו שירה. ואנחנו אומרים שירה ביום. איזה שירה אמרנו? את עוז ישיר. מה הקשר בין עוז ישיר לבין הלל? אני יודע שיש אלה שהביאו את זה, אבל זה פשוט לא נכון, לא יפה שאני אומר את זה, זה לא נכון מבחינת הגמרא. הגמרא אומר, הסיבה שלא אומרים את הלל שלם, זה עניין טכנית, זה לא עניין מהותי, זה עניין טכנית, בגלל שזה נובע מהקורבן היום. אבל אנחנו צריכים לשיר בוודאי, אפילו המדרש אומר שהמלאכים רצו להגיד שירה, ואז הקדוש ברוך אומר להם, מה העניין שלכם? מעשה ידיי, טובים בים. אז זה טענה למי? למלאכים, זה לא טענה לנו. אנחנו ניצלנו אותו יום, אנחנו צריכים להגיד את, צריכים להגיד שירה. איזה שירה אמרנו? אמרנו, עוז ישיר. מה קריאה התורה שלנו בשביל יש הפסח? עוז ישיר. מה החוויה הרוחני של השביעי של פסח? כאילו אנחנו עוד מעט לא עלינו, ממש על סף המוות, ויצאנו, ממש יצאנו ממוות לחיים. נכון, ניצלנו. אנחנו אומרים את ההלל, בוודאי יש לנו, לא, לא, את השירה, בוודאי אומרים את השירה. בסדר. אבל בכל זאת, זה עצוב שאנשים צריכים, אני לא צריך לקחת את זה, ומעשה ידיי טובים בים. בסדר, זה עניין קשה. זה מאוד עצוב שלפעמים זה מגיע למצבים כאלה. אנחנו אומרים את השירה, בוודאי אומרים את השירה. זה לא סותר אחד משני. אבל אם בכל זאת היה אפשר לסיים את כל הסיפור שם, כמו שסיימנו עם לבן, אז זה משהו אחר. אם פרו היה מזמין את התזמורת, לעשות את כל המסיבה, זה בסדר, בכל זאת זה משהו אחר. זאת אומרת, מהמילים של לבן, הגרא הבין משהו עצום פה. הוא הבין שלא צריך להיות סיום כזה, אפשר סיום אחרת. זה מה שהוא אומר. למה זה עוזר לנו? זה עוזר לנו להבין את העתיד. בסדר, יכול להיות מצב כזה, יכול להיות מצב כזה. אנחנו צריכים להתפלל ולהגיע למצב כזה. צריכים להתפלל קודם כל לכוון שמשיח בן יוסף לא נהרג, בגלל שמשיח בן יוסף זה באמת הכוח. לפי הגר"א זה הכוח שמביא אותנו לארץ ישראל. אני אגיד לכם עוד שתי משפטים ואז נסיים. הגר"א ראה של משיח בן יוסף, הדבר הכי חשוב, הוא אמר למשפחה שלו, לבני דודים שלו, שזה משפחת ריבלין, לבוא, לחזור לארץ ישראל, והוא אמר להם שכל מי שבונה את ציון, זאת אומרת שיש לו את, את ניצוץ של, של הנשמה של משיח בן יוסף, כך הוא אמר. מזה הגר"א הגיע, סליחה, הרב קוק הגיע להגיד את זה על, על הרצל, הוא פשוט לקח את, את התורה של הגר"א, והוא לביש את זה על כל מי שעובד ופועל לבנות, אז הוא אומר שזה זה ניצוץ של משיח בן יוסף. הגר"א אמר על עצמו שהוא משיח בן יוסף, הוא אמר את זה על עצמו, והוא ניסה להגיע לארץ ישראל פעמיים, היא לא הצליח, ואז הוא אמר, כנראה שטעיתי, והנשמה שלי זה לא קשור למשיח בן יוסף, למרות שאני רוצה, ואני, והוא שלח את התלמידים שלו, זה מעניין. חצי מהתלמידים הגיע לפה, חלק מהתלמידים, נכון, ולוז'ין וכו', והישיבות יוצא מזה, אבל אלה שהגיע לפה, הם אמרו, אבל זה מסוכן. אז הוא אמר, תדעו לכם שבאירופה הרבה יותר מסוכן. כל זה יש לי כתוב. הוא אומר, זה הרבה יותר מסוכן. פה תהיה תופת, שם תהיו בסדר. ככה, ככה הוא אמר להם, תלכו, תלכו. ומי שלא הבין, הוא נפטר ב-1797. אז הוא אמר, נו, תגיע, תגיע לשם, זה בסדר. אבל הוא אמר לעצמו, כנראה שבאמת הנשמה שלי יותר קשור למשה רבנו, בתפקיד שלי למד תורה ולהישאר בחוץ למרות כל... בחוץ לארץ כמו משה, ואין לי רשות ללכת לארץ ישראל. ככה הוא אמר על עצמו. ככה מובא בספר כל התור שמשפחת ריבלין שפרסמו את זה. בסדר, אז אני מקווה את מה שראינו עכשיו מהגר"א, זה היה משהו חדש. אחרי שראים את זה, אז פשוט מסתכלים על שתי פרשיות בצורה אחרת לגמרי, וכל זה אני אומר, זה...
אני רק לא מזמן ראיתי את הקשר בין הגר"א והקבלה.
אז עכשיו, שוב, ממשפט אחד מהגר"א, אני מקווה שעכשיו אנחנו מבינים הרבה יותר.